כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן, עומר מנחם שליט וכן עוז. לכבוד חג החנוכה שמתחיל היום, בכאן תרבות נעסוק בסוגיית המרד, וגם אנחנו נעשה את זה כאן בתוכנית. נעסוק השבוע בכל מיני סוגים של מרד בעולם הספרות. היום נדבר עם עודד קרמלי, שביחד עם דוד נאובוכבוט עומד מאחורי פסטיבל תל אביב לשירה, שמתחיל היום. יש שיגידו ששניהם מורדים, ויש שיגידו שהם ריאקציונרים, ואנחנו נשאל את עודד על זה. נדבר גם עם יואב איתמר, שעומד מאחורי פסטיבל באר שירה, פסטיבל באר שבע לשירה, שמתחיל ביום שלישי. נבדוק מה צפו לנו שם, ויהיה לנו ביקורת, הביקורת, וסטטוס יומי, ופינת גנזים, ועוד ככל שנספיק.
ראשית, בשורות טובות מעבר לים, התקשורת בארצות הברית מבשרת בהתלהבות על פריחה מחודשת של החנויות העצמאיות. כלומר, החנויות שאינן שייכות לרשתות ענק או לאמזון הענקית, שזה דבר מדהים מאוד בארצות הברית, ששם כמובן אמזון הרבה הרבה יותר פופולרית מאשר בישראל, והרשתות הגדולות חולשות על השוק באופן שאפילו כאן, הסוער היה נתפס עדין מאוד.
אמזון היא הרשתות הגדולות שלהם. בכל אופן מתברר שלאחרונה התקיים בארצות הברית יום העסקים הקטנים, ובמסגרת זאת חגיגו שם את העובדה שחנויות הספרים העצמאיות מסגשגות, אחרי שלפני כעשור הן כמעט נמחקו לחלוטין. לפי ארגון מוכרי הספרים האמריקאים, מספר חנויות הספרים העצמאיות נפל ב-40% בין אמצע שנות ה-90 עד 2009, אבל הן הצליחו להתאושש, ובשנה האחרונה המחירות של הספרים בחנויות ספרים עצמאיות עלה ב-5%.
מתברר שמה שנתן להן רוח גבית זה טרנד בארצות הברית, טרנד נוכחי בארצות הברית של קנייה מקומית. זה קהילות שלמות שמתעקשות לערוך את הקניות שלהן בחנויות עצמאיות, בשכונה שלהן ובעיר שלהן, ולא רק ספרים, כל דבר. זה מתבטא גם בנטייה של קהילות מסוימות, נגיד לקנות אצל יצרנים קטנים או אצל חקלאים קטנים שפועלים בסמוך למקום המקורים שלהם. אפשר לומר מרד אם אנחנו רוצים בכל זאת לדחוף את זה לכאן, מרד ברוח האמריקנית ובקפיטליזם שבה הייתה שיוצר, נגיד מפלצות כמו Barnes & Noble ואמזון, שבאמת היו חלק מהגורמים שכמעט הרסו לחלוטין את חנויות הספרים העצמאיות.
באחת הכתבות בנושא ראינו את הבעלים של חנות הספרים שייקספיר & קו, שפתחה עכשיו סניף שלישי, והוא אומר שחנויות ספרים חזרו, והם חזרו בגדול, השנה האחרונה שברה שיאים עבורנו. כך הוא אומר, אני חשבתי שאולי זה משהו שמאפיין ערים גדולות כמו ניו יורק דווקא, שבאמת נאמנות לטרנדים כאלה של קנייה חברתית ויוזמות קהילתיות של היפסטרים שיכולים להרשות לעצמם מאוד נפוץ, אבל בכתבה טוענים שמדובר בתופעה ארצית.
מה שמגניב בחנות הזאת, דרך אגב, בשייקספיר & קו, זה שלפי הכתבה יש בה מכונה שיכולה להדפיס ספר שאין להם במלאי, תוך 3 דקות. אני מאוד אוהב את זה. זה לפי דעתי בדיוק מסוג הרעיונות שיכולים להציל חנות, נקרא לזה. לתת איזה טוויסט כזה של חנויות גדולות אין. אם כי אני לא כל כך מבין למה רשתות לא יגנבו את הרעיון הזה, מן הסתם זה כרגע אולי לא כלכלי, אבל ברגע שזה יהיה שווה את זה, הם בטח יגנבו את זה מיד. מה גם שלאמזון נגיד שזה איום מרכזי, אין שום בעיה כזאת. יש להם מחסני ענק עם כל ספר שאי פעם מודפס פחות או יותר.
בארץ בזמורה, בכנרת זמורה עושים את זה דרך אגב.
מה, אתה מתקשר אליהם?
ספרים, אתה יכול להיכנס לאתר אינטרנט ולבקש ספר שהדפיסו לך שהוא כבר לא במלאי. והם מדפיסים אותו.
זה מאוד מעניין.
ושולחים לך. בארגון מוכרי הספרים נותנים טיפים לחנויות ספרים עצמאיות. למשל, להציע מדף ספרים שלא מתמקד אך ורק בספרים חדשים, להיות מעורבים בקהילה, לארגן את המלאי לפי הכירות עם הלקוחות, ולהעסיק מוכרים ידענים שיש להם תשוקה לספרות.
נשמע כמו הרמת עצות די טריוויאלית, אם אתה רוצה לבדל את עצמך מחנויות גדולות שאין להם שום דבר אישי לספרים. אני חייב להגיד שאני מרגיש דברים דומים לגבי חנויות ספרים עצמאיות כאן. אנחנו דיברנו לאחרונה עם ליאור אולצר, מאולצר ספרים, בירושלים, שזאת אומנם חנות ספרים משומשים, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל גם הוא מדבר על ההצעה הזאת של ספרים ותיקים ועתיקים על המדף כמשהו שמושך לקוחות, על תחושת קהילה תומכת, על מעורבות והצעת תוכן מעבר לספרים. ואני חושב שגם בתל אביב רואים חנויות ספרים עצמאיות שמקפידות מאוד לארגן אירועים, ולהציע פשוט משהו שרשתות לא יכולות או לא מעוניינות להציע, ואני לא יודע, אולי זה סתם תחושה, זה לא מבוסס, יש תחושה שזה עובד להם. אני מקווה שאני לא מרמה את עצמי.
ואנחנו עכשיו עם פסטיבל תל אביב לשירה, הוא נוסד כבר בשנת 2009 על ידי יהודה ויזן, לאחר מכן הצטרף אליו עודד קרמלי, ואחר כך ויזן פרש, ובמתכונתו הנוכחית הוא נערך ונעצר על ידי עודד קרמלי ודוד נאובוכבוט, שני משוררים, ואורחים, והוא חוגג כעת 4 שנים. בעמוד הפייסבוק שלהם מגדירים אותו קרמלי ובוכבוט כיוזמה עצמאית אוונגרדית ומשוללת כל אמצעי למעט התשוקה לקיים בישראל רפובליקה ספרותית ריבונית שעיניה אינן לתושות תמיד אל כלי התקשורת, והפה אינו תחוב דרך קבע בישבני היושבים בסימפוזיונים על הקניינים של החוגים לספרות. כאנטיתזה לממסד הלירי בישראל, בשנתו הרביעית, מערך הפסטיבל, בין שלל אירועיו, גם את נשיא המדינה רובי ריבלין, שהשתתף בפאנל על העורב של אדגר אלן פו, ואת ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, שהשתתף בפאנל לציון 80 שנה לכוכבים בחוץ של נתן אלתרמן, שגם אלר, גם ריבלין וגם ברק, אולי אפשר להגדיר אותם כמורדים, כן. אז בואו נבדוק מה הולך שם, שלום לעודד קרמלי.
שלום, רק תיקון אחד, הפסטיבל נוסד ב-2007, על ידי ועל ידי יהודה. ואחר כך אני פרשתי, ואז יהודה פרש.
אז כבר המון המון שנים, אנחנו מדברים פה על דבר מאוד ותיק. אתם בעצם הממסד אולי, במובן הזה.
לא, אנחנו לא.
חס וחלילה.
לא. בואי נגיד, כל תקציב פסטיבל תל אביב לשירה לא מכסה את תקציב הפפיונים של בני ציפר בפסטיבל בפעולה.
אוקיי.
ישר הלכת על בני ציפר.
אני רוצה לדעת דבר.
יש לי עסק, אני גם מתחיל.
אני רוצה להבין דבר אחד. אהוד ברק.
כן.
איך הוא התגלגל אלינו? איך הצלחנו לשכנע אותו? ומה לו ולאלתרמן?
קודם כל, מי שטוב הדברים האלה זה בוכבוט בעיקר, הוא טוב לשכנע אנשים להגיע. אבל ברצינות...
למה שהוא לא ירוץ לפוליטיקה ושכנע אותם להגיע לקלפיות ולהצביע? אני לא יודעת למי.
כי הוא יגיד להם להצביע ליכוד, בגלל זה אני לא מריץ לפוליטיקה, זה בוכבוט, אני לא סומך עליו הדברים האלה. אבל ברצינות, אהוד ברק בכל זאת איש חכם מאוד ומשכיל, ונתן אלתרמן היה גם משורר וגם פיגורה ציבורית חשובה פוליטית של תנועת העבודה. כך שהחיבור הוא לא כל כך משונה, לא היינו מוזמינים את אהוד ברק.
לא, זה לא חיבור משונה, אני פשוט לא מבינה איך הצלחת. אתה יכול לבקש מאהוד ברק לבוא להתראיין אצלנו?
כן, הרמנו טלפון.
אני רוצה לדבר איתו קצת על ספרות.
הרמנו טלפון.
הבנתי.
כן, לא היה מורכב יותר מזה.
זאת אומרת, התקשרתם למספר שלו והוא אמר כן.
כן.
אוקיי, עודד קרמלי, אני רוצה להבין משהו. מה יש לך, אני רוצה לדבר על ישבני היושבים בסימפוזיונים על הקניינים של החוגים.
אני תמיד שמח לדבר על
ישבנים. של החוגים לספרות. כן. אנחנו, התמה שלנו היום היא מרד. מה יש לך נגד האנשים האלה? בחוגים לספרות.
קודם כל הם לא עושים את העבודה שלהם, כלומר חוגים לספרות הם חוגים לסוציולוגיה של הספרות, אין שם באמת ספרות, אבל נגיד שהם היו עושים את העבודה שלהם, עדיין זה לא פותר אותנו מקיומה של רפובליקה ספרותית עצמאית. אי אפשר שכל הספרות העברית תתנהל בין קירות האקדמיה ומגדל השנה האקדמי, זה לא אפשרי, זה לא ייתכן, זה לא רפובליקה ספרותית. זה ניסיון של לפתור את עצמנו מאחריות.
Okay.
אנחנו צריכים גם להיות נגישים לקהל הרחב ולהסביר להם למה האמנות הזאת רלוונטית לחיים שלהם, לא פחות, אם לא הרבה יותר, מאשר קולנוע או מוזיקה. וכמו שהמוזיקה לא עושים רק באקדמיה למוזיקה, גם ספרות לא צריכים לעשות רק בחוגים לספרות.
אוקיי, okay. איך הפסטיבל הזה שלכם מנוגד או שונה או, מורד במה שקורה בעולם השירה הישראלי?
זה דווקא פשוט. פסטיבל השירה שלנו הוא פסטיבל שירה. פסטיבלים האחרים עוסקים בעניינים שהם חוץ שיריים, אני לא כך יודע למה, אולי כי הם חושבים שהקהל לא באמת אוהב שירה, כן, שזה אף אחד לא אוהב את זה, צריך להנגיש ולעשות משחקים ולקרוא לפסטיבל סלפי פואטי בלי פילטר, או כן, חפלה אוסטרו-הונגרית, זה שמות אמיתיים של אירועים שנערכו השנה.
ומה אתם עושים?
אנחנו מדברים על ספר של נתן אלתרמן, על מסע LSD של אבידן, על העורב של טד יוז, נושאים שהם קשורים לשירה, ואנחנו מנסים להסביר לאנשים למה הדברים האלה מעניינים, ולמה הם חשובים להם, ולמה הם יכולים לפתור להם שאלות קיומיות שיש להם עם עצמם.
ועד כה...
אנחנו לא משחקים תופסת כזאת, כאילו אף אחד לא אוהב שירה, אז לא ניתן להם שירה בכלל.
אבל אולי פסטיבל שבו מופיע נשיא המדינה לא יכול להסתכל על עצמו כעל ממש ממש חתרני? יכול להיות דבר כזה?
אני לא רואה את עצמי כחתרני בכלל. פסטיבל תל אביב לשירה צריך להיות, כבר בדרך להיות הפסטיבל הגדול והחשוב בישראל, בהחלט.
וגם שמרני באיזשהו אופן, זאת אומרת, אתה מדבר בכל זאת על אלתרמן ועל ז'בוטינסקי ועל שבזי, אז זה לא ש... אתה יודע, זה... דברים ישנים.
אנחנו כוללים גם קלאסיקות וגם דברים אוונגרדיים עכשוויים, זאת אומרת, ממשוררים של מי 19 ו-20 במופע הנעילה, באמת, ועד שלום שבזי, שאנחנו מציינים 400 שנה ללידתו. זה כל הספקטרום, זאת אומרת, הפסטיבל זה לא כתבת, כי אנחנו עכשיו לא באים להציב איזושהי אג'נדה נורא נורא מסוימת. אנחנו כן אומרים, האג'נדה שלנו, שפסטיבל שירה צריך לעסוק בשירה, כמו שדוק אביב עוסק בסרטים דוקומנטריים. זה נשמע אולי מופרך, אבל זה הרעיון.
הזכרת מקודם את התקציב הזעום. למה התקציב כל כך זעום? למה אין לכם תמיכה נהדרת ונפלאה מקיר לקיר, אם אתם כאלה
ממלכתיים? כן, מה עם עיריית תל אביב בעצם?
עיריית תל אביב השנה לא העבירה תקציב לצערי.
מדוע?
אבל זה עניין פנימי שאמור להיפטר שנה הבאה.
אתה לא רוצה לתנף עליהם כדי לא לסגור את כל הדלתות?
לא, 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 חלילה, אין לי מה לתנף. זה מעט עניין פנימי שהוא לא קשור אלינו. הייתה בעיה תקציבית כללית באירועי תרבות בעיר. ולגבי השאלה למה אנחנו לא מקבלים תקציב מקיר לקיר, זו שאלה נהדרת.
מה עם משרד התרבות? משרד התרבות לא מתקצב אתכם?
הם תקצבו מעט, כן. מעט מאוד. כן.
יכול להיות...
בואו נגיד, זה לא מכסה את דברי הברכה של מירי רגב על נייר הכרומו בפסטיבל אשדוד שירה. אם ראיתם, זה מדהים. כי מצד אחד אומרים אקטיביזם פואטי ופואטיקה אקטיביסטית, מצד שני מדפיסים את דבריה של מירי רגב על נייר חרומו. אני לא מצליח להבין את זה.
אם היית מדפיס את דבריה על נייר חרומו, גם היית מקבל תקציב, אתה יודע.
לא, אתה גם לא בפריפריה, תחשוב על זה מחדש.
אשדוד זה לא פריפריה ממש, אבל לא משנה.
אין פריפריה בישראל, מבחינה
הזאת. תספר לי קצת על המשוררים הפחות מוכרים שיופיעו אצלכם.
ביום חמישי יש לנו את מופע הנעילה, שנקרא סוף סוף לאין סוף, זה בבית מעריב, מועדון מאוד גדול, ושם אנחנו בעצם מערכים את הקולות המקוריים והחזקים ביותר בשירה העברית העכשווית, מאייל שלום ועד רומי פלדי, משורים נפלאים, רובם צעירים מאוד, וילוו אותם קורין הלל והילה רוח, זה ערב גדול.
וזה, האירועים האלה הם בתשלום? כניסה בתשלום, נכון?
חלקם בחינם, חלקם בתשלום של 20 שקלים. משהו מאוד מינורי וסמלי, כן.
ואתם מקיימים את האירועים האלה כמעט באופן הצהרתי, נקרא לזה, במקומות שלא תמיד קשורים בהכרח לשירה כפי שרואים אותה, לא מקומות מעונבים, פאבים.
כן.
ומקומות, ראיתי רעיון מאוד מעניין, לא בדיוק רעיון, טקסט מאוד מעניין של שניכם במגזין טיימאוט, שבו עניין השתייה מסביב לשירה נתפס כרלוונטי וחשוב ביותר.
כן, בוחבוט טוען שזה פשוט בגלל שאני שתיין, ואני לא מוכן לעשות את זה בצוותא אף פעם, כי אני חייב להיות קרוב לאיזה מקור וויסקי. ויש דברים בגו, כן? אבל...
גם קל יותר למלא פאב באנשים מאשר את צוותא.
אני פשוט רוצה להבהיר לאנשים שנקרא להם לא שוחרי שירה, שהם פשוט כמו שהם הולכים לסרט וכמו שהם הולכים להצגת תיאטרון, הם יכולים גם לקפוץ רגע לבר האהוב עליהם, להקדים בשעה את היציאה של רביעי או חמישי, ולשמוע עכשיו ולהתוודע לשירת הרולד שימל. זאת אומרת, זה לא צריך להיות מנותק, אני לא אוהב את הסטריליזציה הזאת. שאומרים, ערב שירה, אני ניקח אמפיתיאטרון עם מושבים, ותהיה דממה, וערב טוב, וכל העניינים האלה, אין שום סיבה לעשות את זה ככה. גם לא בחנויות ספרים. למה לעשות את זה מקום חי, אמיתי, שאנשים מכירים אותו, שאנשים אוהבים אותו?
הם כותבים שירה, הם כותבים שירה כששותים, אז אפשר גם לקרוא שירה כששותים.
בהחלט, שתייה וכתיבה הולכות יחד יד.
אבל יכול להיות ששני העולמות האלה לא סותרים אחד את השני, זה פשוט סוגים אחרים של שירה. יש אנשים שלובשים פפיון וכותבים שירה, ואז צריכים להקריא את זה במקום מכובד, כששאר לובשי הפפיון יושבים ומקשיבים. ויש אנשים שצריכים להיות מחוקים מוויסקי, לכתוב שיר, ואז להקריא אותו באותו מקום שבו הוא נכתב.
אני אגיד לך מה, אני, מהניסיון שלי באמת, הפסטיבל הוכיח לי באופן אישי, הוא גרם לי להיות הרבה יותר אופטימי, אני חושב שאנשים הם לא אטומים כפי שמנסים לגרום לנו להאמין, והם גם לא טיפשים כמו שמנסים לגרום לנו להאמין, ואנשים גם בפאב, שהם גם על שני וויסקים, אחרי וקשיבו למנחם פרי, מתפגט 20 דקות על עברה אשכנזית.
טוב, אז מנחם פרי זה לא חוכמה, זה מעניין, אתה יודע.
על עברה אשכנזית, בסדר, כן.
כן, כן,
בטוח,
כל דבר.
Okay. בטוח, זה יהיה מעניין ומצחיק ושונה.
ספר לנו באמת על עוד אירועים שכדאי לנו להשתתף בהם, אם אנחנו רוצים לבחור במה, לאן ללכת.
אני בשמחה, הערב אנחנו מפתחים את, את הפסטיבל באופן רשמי, בשמונה בערב בקולי אלמה, אנחנו נציין 400 שנה לרבי שלום שבזי, בהשתתפות אבנר גדסי נגן, אבנר נפרד לוקח גדסי.
וואו.
כן, זה מקדים ממש.
כן.
אחר כך ב-10 יש לנו בצימר, סיאנס, זה לא ערב שירה, זה סיאנס, לוויליאם בלייק, הולכים להעלות את נשמתו.
אוקיי.
באוב. מחר זה ערב העורבים הגדול, אנחנו מתחילים עם העורב של פה בתרגום של בוטינסקי ב-8, אחר כך ב-10 יש לנו...
רגע, אני רוצה רגע לעצור על העניין הזה, זה האירוע שבו משתתף נשיא המדינה רובי ריבלי, נכון?
אני, כן, יכול להיות שהוא לא ישתתף כי זה הנשיא ויש לו אילוצי לוז. צריך לקחת דברים כאלה בחשבון, כן. אם לא, אז נקבל סרטון יפה.
סליחה, רשמתם בתוכניה, אני מאוד, זה לא מקובל על העניין הזה.
אתה צודק, גם עליי לא, אבל...
בהנחה שהוא יגיע ויפנה את הלוז שלו לדברים החשובים כמו שירה בתל אביב, מה הוא יעשה, מה הוא אמור לעשות?
זה השיר האהוב עליו בעולם, כך הוא הצהיר בראיון, לכן פנינו ללשכת הנשיא מלכתחילה. קודם כל זה שיר, אנחנו מדברים על התרגום של ז'בוטינסקי, כן, שהוא תרגום גם מופיע.
זה רק הולם שהוא יהיה שם.
אני גם חושב, קדימה, תראי גם אתה טלפון.
לא, אבל רגע, מה הוא אמור לעשות הרצאה, לדבר על אהבתו האישית?
לדבר על אהבתו האישית.
הבנתי. ואם לא, אז תקבלו...
יש לנו דן מרון בשביל הרצאה.
אז אם הוא לא יבוא, אז אתם תקבלו ממנו וידאו, אמרת.
נכון.
אני מקווה שהוא יגיע. כן, סליחה שקטעתי אותך, אתה יכול להמשיך?
לא, בסדר. ואחר כך אנחנו עוברים בשעה 10, עדיין במסגרת ערב העורבים שלנו, אנחנו עוברים ל... לעורב של טד יוז, יצירה שמעטים מכירים לצערי, וזו באמת יצירה פנטסטית. אנחנו גם מציינים 20 שנה למותו של יוז, הוא כתב את היצירה, זו יצירה מאוד אפלה, כתב אותה אחרי התאבדותה של סילביה פלט. אני מקווה שאנשים יגיעו לאירוע הזה, כי מבחינתי הוא באמת יצירת מופת שלא מוכרת.
מי משתתף באירוע הזה?
באירוע הזה, יערה שחורי, אני אסתכל רגע, יש לי פה את האיבנט פתוח... לא זוכר כבר, יש הרבה אנשים. עודד וולקשטיין, רוני תומק, סבינה מסג, ראואל שואלי, מנחה יונתן דיין.
אוקיי, בסדר. אמרת עודד וולקשטיין, זה...
עודד וולקשטיין, זה סוגר את העניין. אי אפשר לעשות עורבים בלי עודד וולקשטיין.
נכון.
בכלל ציפורים אולי.
הנהדר.
כן, בכלל ציפורים. ובשלישי יש לנו את הפוליטיקאים של הלשון, 80 שנה לכוכבים בחוץ. בהשתתפות אהוד ברק, גילה אלמגור, עודד קוטלר, אלי אליהו, סיגלית בנאי, מוזיקה, מיכה שטרית. מנחה עמיחי חסון, אחר כך ב-10, 50 שנה לדוח אישי על מסע LSD של אבידן, יפתח אשכנזי, דו ארטובזון, נביד ברל, רן הדס, מנחם בן ועינת וייסמן.
תשמע, אתה הצלחת לארגן פה דברים שבאמת נעים מאוד, בלי תקציב.
תחשוב מה אתה יכול לעשות אם יתנו לך כסף, בן אדם.
אני יודע, אני יכול גם ללכת עם פפיונים. נכון. אני מת לזה.
אני מבינה שיש לך איזה אובססיה קלה עם בני ציפר, נכון? אתה רוצה כאילו לפתוח את זה?
אובססיה בשמחה רבה, קשה. אני חושב שהוא הדבר הגרוע ביותר שקרה לספרות העברית לדורותיה.
עד כדי כך.
עד כדי כך, יותר מכולם.
אחת הבמות היחידות באמת לשירה עברית בעיתונות הישראלית, אבל אתה לא חושב שזה מספיק.
הבמה היא לא שלו, כן, הוא לא ייסד אותה.
לא, ודאי שלא, אבל הוא עושה בה, אתה יודע, משוררים מפרסמים שם, יש שם דיון.
משוררים, כל משורר רלוונטי לא מוצא שם במה, משוררים חשובים, וגם ספרים אגב, לא, שנים מחרימים את ספר, כן, ולחמי, אתה לא יודעת אם זה שהמסות של, לא של עמוס עוז, ולא של מאיר ויזלטיר, וגם משוררים צעירים רלוונטיים, לא מוצאים את מקום במוסף הזה, בעצם הדרך היחידה להגיע למוסף, ועכשיו לצערי גם למטולה, זה פחות יותר לשבת לארוחת צהריים מבני. זה מוסף שמתנהל רע מאוד, וזה עצוב, כי באמת מדובר מוסף היוקרתי ביותר, רק לחשוב על תגובה של יורם ברונובסקי, או של בנימין תמוז, אם הם פותחים את המוסף הזה פעם אחת, אם היו... חוזרים יד לקבר. אני חושב שבני ציפר, מעבר לאותו מוקיון, כן? אין לי שום בעיה עם טרולים, אני מאוד אוהב טרולים, גם טרוני בסדר, אבל לא צריך למרות את לאורך תרבות בספרות. הוא צריך לערוך את מדור הרכילות בארץ, זה יכול להיות מצחיק.
אגב, אין בארץ, ואני חושבת שחבל. נכון. צריך לייסד שם מדור רכילות.
ציפורה מרחלת. אוקיי. אני אשמח, זה יכול להיות קוריאה, באמת.
נכון, אז טוב, אז אנחנו מבקש תגובה מבני ציפר, בנפרד, אבל אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, בהצלחה עם הפסטיבל שירה, המאוד מעניין הזה.
תודה רבה.
להתראות.
ביי. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אפשר להגיד, אם אנחנו דבקים ממש בצורה כמעט פתטית, נקרא לזה בעניין הזה של המרד, אפשר להגיד שבכלל קיום אירועי ספרות ושירה יש בהם משהו מהמרד, או לפחות משהו מהמלחמה בתחנות רוח, ונדמה שרק משוגעים לא התיישו מהמצב, במיוחד ששומעים כאילו על זה שמרימים פסטיבלים שלמים מאוד מכובדים, בהשתתפות נשיא המדינה, אבל בלי תקציב. על אחת כמה וכמה, משוגעים אלה שלא מתייאשים מהמצב בפריפריה. מי שלא נואש מהמצב עדיין הם יואב איתמר, ורדן לזוז ויבחר גנור, שמשיקים השנה את באר שירה, פסטיבל באר שבע לשירה, הוא מתקיים השנה פעם ראשונה, בימים שלישי ורביעי השבוע, יהיו שם אירועים כמו סדנת שירה חישובית של ערן הדס, מפגש מתרגמים משפות שונות, דו שיח בין המשורר הצעיר גיל אליאס עם סמי שלום שטרית, אז שלום לעורך ולמתרגם יואב איתמר ממייסדי הפסטיבל.
שלום רב.
תגיד, מה גרם לכם לעשות את הדבר הזה, שנדמה על פניו כבלתי אפשרי? פסטיבל שירה בבאר שבע.
בעיקרון, יש בעיר סצנה של שירה, וככה מתוך מחשבה, מתוך תעוזה.
תעוזה.
כן, החלטנו שאנחנו רוצים להביא, לעשות פסטיבל שיפגיש בין כוחות מקומיים וכוחות מחוץ לבאר שבע.
אתם מביאים כאילו משוררים מחוץ לבאר שבע? זאת אומרת, בוא נגיד, מתל אביב נגיד? זה המרכז?
אתה גר בבאר שבע?
עכשיו עברתי לבאר שבע לפני חצי שנה.
והאנשים עם השמות המוזרים, ורדן לזוז ויבחר גנור, זה אגב, מה זה? זה שמות בדויים? זה פסבדונים?
לא.
ככה ההורים שלהם קראו להם?
יבחר גנור, אני די בטוח שההורים שלו קראו לו ככה.
אז אני רוצה לפגוש את ההורים שלו, כי זה נהדר. בכל אופן, הם גרים מבאר שבע, זה פסטיבל של אנשי באר שבע, זה מה שאנחנו מנסים להבין.
לא, אני באר שבע, יבחר מעומר וורדן מאשקלון.
הבנתי, אוקיי, אז
מי שאתם מהאזור. עדיין, לגמרי. אוקיי,
זה יפה מאוד, וזה פעם ראשונה שמתקיים האירוע הזה?
כן, פעם ראשונה שיש פסטיבל שירה בבאר שבע.
תגיד, אתה יכול לספר לנו כמה מהאירועים המרכזיים מבחינתך שיהיו בפסטיבל הזה?
כן. אז כמו שאמרנו, יש, כמו שציינת, יש את הסדנה החישובית.
מה זה אומר באמת? מה זה סדנה חישובית?
כלומר, אדיר, רן הדס, חלק גדול ממה שהוא עושה, הוא בודק את כתיבת השירה לעומת מחשב, עד כמה מחשב יכול להיות מעורב בכתיבת שירה.
כן, אוקיי. מה עוד?
זה סך הכל, זה כיוון העתידני שאליו כנראה הולך את השירה.
מה זאת אומרת? שהמחשבים יכתבו שירה במקום האנשים?
אולי גם כן.
הבנתי. אוקיי, איזה עוד אירועים יהיו בפסטיבל הזה?
אני מנהל מפגש של מתרגמים גם עם צור ארליך, רנצל גוב, ומתרגם מקומי, מוצלח שקוראים לו יעקב לך. אנחנו נדבר על מה בעצם מביא אנשים לתרגם, האם המתרגם באמת בוגד, מה יותר חשוב, הרגש, השכל.
תגיד, יש הרבה שמות, אני הסתכלתי על התוכניה, ויש הרבה שמות מאוד לא מוכרים. זאת אומרת, לי. זה לא אומר כלום כמובן, אבל זה חלק מהאידיאולוגיה שלכם, להביא לתודעה דווקא אנשים שבאמת לא מכירים אותם מהאזור?
בחרנו באמת אנשים לפי טעם אישי, לא עשינו את החשבון הפוליטי.
כן.
זה באמת אנשים שאנחנו חושבים שהשירה שלהם מצוינת, וחשבנו שתימו בהקשר הזה.
ויש, הפסטיבל הזה הוא מתוקצב?
זהו, הוא לא מתוקצב.
הבנתי.
זאת אומרת, גופים פה בארץ, בבאר שבע, התגייסו לעזור למרכז הצעירים, מנהלת העיר העתיקה.
אוקיי, יפה.
מרכז מנדל וחום, הם או שנתנו את המקום, או שנתנו אפשרות גם מבחינה גרפית, מוזיאון נגב האסלאם.
תגיד, אתם מקיימים את הפסטיבל הזה ממש במקביל לפסטיבל תל אביב לשירה, זה אתה דיברנו לפניך עם עודד קרמלי, אתה אולי מכיר, זה היה בכוונה או שבטעות, לא ידעתם?
זה קרה במקרה, זה מה שמבחינת האילוצים של המשתתפים.
זאת אומרת, אתם לא מכריזים על עצמכם כאופוזיציה לאופוזיציה של עודד קרמלי?
לא, אבל אנחנו אופוזיציה באופן כללי.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, בחרנו, כמו שאמרתי, אנשים שאנחנו חושבים שהשירה שלהם טובה.
תגיד, אתה חושב שלאנשים מבאר שבע יותר קשה בעולם השירה מאשר לאנשים ממקומות אחרים?
כן, כי א', אין את אותם גירויים ואירועים ואת הקרבה לצלחת שיש בתל אביב.
אוקיי, אנחנו מקווים שהפסטיבל שלכם אולי ישנה את זה קצת. יואב איתמר, ממייסדי באר שירה פסטיבל, באר שבע לשירה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה.
אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, פינת הסטטוס היומי. אני רוצה להקריא סטטוס של הסופרת והעורכת נוגה אלבלח, שביחד עם אברהם קנטור ערכה את ההוצאה המחודשת של מר פלומר, ספרו של איטלו קלווינו. ולמעשה, הסטטוס שלה הוא ציטוט מתוך הספר, וככה היא כותבת. היא כותבת קודם, איטלו קלווינו מצחיק, שווה להקשיב לו לפעמים. ואת מתחילה ציטוט. בתקופה ובארץ שבהן כולם יוצאים מגדרם כדי להכריז על דעותיהם וערכותיהם, עשה לומר פלומר הרגל לנשוך את לשונו שלוש פעמים בטרם יטען טענה כלשהי. אם בנשיכה השלישית של הלשון הוא עדיין משוכנע שהדבר שעמד לומר אכן נכון, הוא אומר אותו. ואם לא, הוא שותק. למעשה, שותק מר פלומר במשך שבועות וחודשים תמימים.
טוב, הקטע הזה הוא מתוך ההוצאה המחודשת של הספר הזה מר פלומר, מתוך פרק בשם על אודות הצורך לנשוך את הלשון. זה ספר שנכתב במקור ב-1983, שנתיים לפני מותו של קלווינו, ותורגם ב-1993 לעברית על ידי גאיו שילוני. עכשיו התרגום הזה יוצא מחדש. אני מרגישה שלנוגה אלבלח יש כאן משהו לומר לנו.
את חושבת?
על העניין הזה של אנשים שמדברים יותר מדי. כן, יש לי איזו תחושה כזאת שהיא ניסתה לרמוז.
שאולי כדאי, יש קטע כזה באינדיאנה ג'ונס לדעתי, נכון?
אני מצטערת, אבל אני לא יודעת.
לא ראית את אינדיאנה?
בוודאי שראיתי את אינדיאנה ג'ונס, אבל זה לא כזה טרי בזיכרוני.
אז אני אזכיר לך אם את רוצה. כן, בבקשה. יש קטע כזה שהוא רץ פנימה, אינדיאנה ג'ונס הצעיר, ואבא שלו זה, אוי, ברח לי השם, שון קונרי. אבא שלו זה שון קונרי, הוא רץ פנימה וחייב להגיד לו משהו, ושון קונרי אומר לו, לספור עד 10 בלטינית, בכל פעם שהוא רוצה להגיד משהו, ואם זה עדיין דחוף, אחרי שהוא ספר עד 10 בלטינית, אז סימן שהוא צריך להגיד את זה, זה לא עובד כל כך טוב, כי לפי דעתי יש שם איזה משהו מאוד מאוד דחוף.
תשמע,
באמת.
אני חושבת שאם יש איזושהי בעיה בחיי התרבות שלנו, זה לא זה שאנשים מדברים יותר מדי, אלא זה שאנשים מדברים פחות מדי.
אז זהו.
זאת הבעיה אם כבר. כולם נושכים את הלשון כל כך הרבה, ולא אומרים אף פעם מה שהם רוצים להגיד, ומה שכדאי שהם יגידו. ושקט הוא רפש. אז להמליץ לנו לחשוב ולנשוך את הלשון שלוש פעמים, לא מקבל את ההמלצה.
אז תשמעי, הטקסט הזה, זה מה שנוגה אלבלח החליטה לחלוק בסטטוס הזה, אבל הטקסט הזה ממשיך, שנקרא קצת את ההמשך שלו, יש שם אולי משהו שיתחבר למה שאת אומרת, כך הוא כותב שם. הזדמנויות טובות לשתוק אינן חסרות לעולם. אולם, יש גם מקרים נדירים שבהם מתחרט מר פלומר, על כי לא אמר משהו שהיה יכול לומר ברגע המתאים. הוא מבחין שהעובדות מאשרות את מה שהוא חשב. ואילו היה מביע אז את דעתו, ייתכן שהייתה לו איזו השפעה חיובית ולו קלה על מה שאירע. אני מדלג טיפה, ככה זה ממשיך אחר כך. יותר מעוררת מחלוקת הערכת העובדה שלא הביע דעתו ברבים. בימים של שתיקה כללית, להתייצב לצד שתיקת הרבים ולהסתגל אליה, בוודאי חטא הוא. בימים שכולם מדברים יותר מדי, מה שחשוב הוא לא רק לומר מה נכון, מה שבלאוח ילך לאיבוד בתוך שטף המילים, אלא לומר זאת על בסיס הנחות שיביאו לידי מסקנות שישבו לנאמר את הערך המרבי. אולם אם ערכה של טענה מסוימת נעוץ ברציפותם ובלחיתותם של הדברים שבהם היא מוצאת את מקומה, הרי שהברירה היחידה היא בין דיבור ללא הרף לבין לא לדבר כלל. במקרה הראשון היה מר פלומר חושף את העובדה שמחשבתו אינו מתקדמת בקו ישר אלא בזיגזג. רגע, איפה הייתי? דיברתי את זה מבתנודות, הכחשות ותיקונים שבתוכם הייתה צדקת טענתו של מר פלומר עובדת. באשר לאפשרות האחרת, היא מחייבת אומנות שתיקה שקשה ללמוד אותה יותר מאשר את אומנות הדיבור.
שזה הופך את העובדה שנוגה אלבלח בחרה רק בקטע הזה ולא בהמשך, שהוא איכשהו סותר את ה... הדבר הזה שהיא כותבת בשבח השתיקה,
כן.
זה די משעשע, בסך הכל.
זה
בחירה משעשעת.
בחירה משעשעת. Mm-hmm. אני חושב שמה שהוא מנסה להגיד בו זה שצריך לדבר, אבל כדאי להגיד דברי טעם פשוט, שזה באמת יותר מסובך. יש לך את האפשרות פשוט לסתום את הפה, ואז זה בחירה קלה, או יש לך אפשרות ללרלר ללא הרף, כמו שנגיד אני עושה, שזה גם בחירה קלה. להגיד דברים חשובים וספורים ומדודים שממש ישפיעו על המציאות, זה באמת קשה, ופה זאת הבעיה באמת.
נכון. אוקיי, דיברנו על משוררים ועל מרד, אז אי אפשר בלי להזכיר את המרד של נתן זך בנתן אלתרמן, ויש לנו קטע שמצאתי שפרסם ישראל זמורה בדבר בשנת 1966, ישראל זמורה היה מתרגם, מבקר, עורך ומול, הוא הקים את הוצאת מחברות לסיפרות, שלימים היא עדיין קיימת בכזה מין דבר קטן כזה, סדרה, אני יודעת מה, אבל זה זמורה, הוצאת זמורה הגדולה, נהייתה אימפריה, ויש את הקטע הזה מדבר, שלצערי לא נוכל להקריא את כולו,
לא.
אבל תקריא לנו חלק.
אפילו להקריא חלק זה בעיה פה, כי אם אני רוצה למרוד ממשהו, זה בגודל הפונט בדבר
בדיוק,
של 66.
בדיוק, זו הסיבה שאני מבקש ממך להקריא, כי אני לא יכולה להתמודד עם הפונט הזה.
זהו, אני רוצה להגיד לך שאז...
אני לא... אקריא רק, אבל אם לא אכפת לך את המשפט הראשון, שהוא פשוט גאוני. המשורר נתן זך פרסם בימים אלה, פמפלט בשם זמן וריתמוס אצל ברגסון והשירה המודרנית. פמפלט.
אני לא יודע, לנו זה מיד נשמע שלילי, אז זה בהכרח היה שלילי גם אז.
ברור, תמיד שלילי בעיניי.
טוב, אני אמשיך משם. אמנם אין הוא מזכיר אף פעם אחת ואפילו ברמז את העובדה שהוא עצמו אינו משורר, כוונתו מפורשת, להופיע כמבקר, ודווקא כמבקר מלומד, אובייקטיבי, כדי לפסול שירה ומשוררים, ומאידך גייסה כדי להרים קרנם של שירים ומשוררים אחרים. למה אני מגלה ברבים את חטאו של נתן זך, כי הוא עצמו משורר? אני עושה זאת רק לאחר שעיינתי לצורך רשימתי זו על הפמפלט של נתן זך, בכתבי T.S. אליוט, משום שאני יודע כי משורר זה שהיה גם מבקר, הוא כידוע האורים והתומים של נתן זך וכל הנלווים אליו. דווקא טי.אס. אליוט הוא שראה מראש כי משורר מסוגו של נתן זך עלול לעשות מה שעשה באמת. וכל דברי טי.אס. אליוט במסתו בשם המוזיקה של השירה. וזה דבר יפה מה שכותב טי.אס. אליוט. אני מאמין כי כתביהם הביקורתיים של משוררים הרי חלק ניכר מעניינם כרוך בעובדה שהמשורר, בתת הכרתו, אם לא בכוונה תחילה, מנסה להגן על סוג השירה שהוא כותב. או להגדיר את הסוג שהוא רוצה לכתוב, בייחוד כשהאיש צעיר ולוחם באופן פעיל לסוג השירה שהוא כותב, והוא רואה את שירת העבר בקשר עם שירת עצמו. הוא מופיע כאן לא כשופט, אלא כעורך דין. אפילו ידיעותיו אינן בלתי נוגעות בדבר. כל חקירותיו לא באו, אלא כדי להתרכז ממחברים מסוימים וכדי לזלזל באחרים. שעה שהוא מפליג בהלכה על יצירה פיוטית, הרי הוא כולל סוג אחד של ניסיון, וכשהוא מפליג לאסתטיקה, הרי הוא מגלה שהינו פחות בקי מן הפילוסוף. כללו של דבר, כל מה שהוא כותב על שירה צריך להעריך לפי הקשר אל שיריו הוא. לכן חייבים לנו לחזור ולפנות אל חוקר כדי לבדוק את העובדה, ואין מבקר בלתי משוחד לשם שיפוט אובייקטיבי.
בקיצור, ישראל זמורה חושב שמשוררים לא יכולים לבקר שירה.
או לכל הפחות שכשאשר הם עושים זאת, הם עושים את זה מתוך איזו פוזיציה... מאוד מאוד ספציפית, שנועדה בעיקר להדיר את שמם.
נכון.
אני רוצה, יש לנו זמן לעוד קטע להקריא?
כן.
יאללה. כוונתו של נתן זך בחוברת זו, הוא ממשיך, ששמה הזמן וריתמוס וכולי, היא פשוטה בתכלית. להוריד את המשורר נתן אלתרמן מכיסאו. את א' שלונסקי הוא מוריד רק כדרך אגב ולאחר יד, ואת חיים נחמן ביאליק הוא פשוט מכניס למושב זקנים. נמצא כי החוברת היא כאין מרד או ניסיון לתפיסת השלטון. וברגיל, בחיים המדיניים של זמננו, כל מי שמתכוון לתפוס את השלטון, משתלט קודם כל על תחנת השידור, כדי לבלבל את מוחות האוכלוסייה ולהכריז ברבים. השליט הודה והוא שם במאסר. גם נתן זך עומד ליד המשדר ומדבר בלי סוף. זהו הישגו הבטוח. ברם ספק גדול אם השלטון ייקון ויישאר בידו. אמנם הוא מפעיל את המוח, אך אינו יכול להפעיל כוח, משום שאין לו.
נפלא.
זה נהדר.
פשוט נפלא.
זה בכאילו אומר, המרד הוא לשם המרד, ולא יותר מזה.
הוא לא צדק כמובן, כי המרד שהוביל זך ניצח, לא יעזור.
אחרי זה גם נוצח, לא?
זה ברור, אתה מורד ואחרי זה מורדים בך.
זה דבר שכל מורד צריך לזכור יום אחד. יום אחד אתה תהיה השלטון.
הוא לא יכול לזכור את זה. זה בסדר גם, כשאתה צעיר, אתה לא חושב שאי פעם תזדקן וימרדו בך. כל טוב. נכון. זה דרכו של עולם.
אבל בהחלט צריך את המורדים האלה.
נכון.
פינת ביקורת, הביקורת לסיום?
בהחלט.
אני לא יודע אם זה, לא כל דבר צריך להיות קשור למרד, אבל אולי זה כן קשור בעצם הדבר הזה. זה ביקורת שכתב דוד זונשיין, במוסף תרבות וספרות של הארץ. זונשיין הוא גם יושב ראש הנהלת בצלם, והוא כתב על הספר התקווה 69, זה ספר השירים של אלכס בן-ארי. אנחנו שוחחנו עם אלכס בן-ארי, נדמה לי זה היה ביום עצמאות, אם אני לא טועה, לקח להם זמן להגיע לביקורת על הספר הזה, אבל אי אפשר להגיד שהגלגלי הביקורת תוכנים גם אם לאט. בחירה מעניינת לדעתי לבחור בדווקא בזונשיין לבקר את הספר, כי מן הסתם יש לו יחס מורכב לסמלים של המדינה, בהם גם ההמנון שעומד במרכז הספר. אולי נזכיר מהו הדבר הזה, התקווה 69. אלכס בן-ארי המציא מעין אלגוריתם לכתיבת שירים, שבו הוא מחליף את שמות העצם בהמנון הלאומי שלנו, התקווה, בצורה קבועה. בשיר הראשון הוא מחליף כל שם עצם בזה שבא אחריו במילון אבן שושן, בשם העצם העוקב. בשיר השני הוא מחליף אותו בשם העצם שבא שני מקומות אחרי שם העצם, וכולי וכולי, ככה הלאה, 69 פעמים שבהם כל שם עצם מוחלף.
נכון. אז מה שזונשיין כותב ככה, התקווה 69 הוא חוליה ישראלית בסוגת ה-uncreative writing, זאת אומרת, כתיבה הלא יצירתית נגיד.
כן.
נועדת להגן על עצמה ממקוריות, שזה, אני אוהב את המשפט הזה.
נכון.
להגן על עצמה ממקוריות. אותה מקוריות שהיא האידיאל של סדנות כתיבה ושל כל אישי מובחן, זו שהפכה למסת נפש של רבים מהפונים לכתיבה בפרט ולאומנות בכלל. הכותב קובע חוק שעל פיו ייווצר הטקסט, שהחוק יקלוט ויאבד, ומרגע שנבחר החוק והקלט נקבע, פועל הכותב בשירותו. כלומר, נהפך למבצע של החוק גרידה. החוק מחליף את האישי, את היצירתי ואת מוסכמות השירה. החוק קבוע מראש וקשיח. פעולתו על קלט לא מוכר בתוכנו או בהיקפו, תייצר חוויה טקסטואלית בלתי צפויה ויוצאת דופן.
נכון, הוא מסביר שמה שנוצר בעיניו זה דילוג של משמעות שהוא שרירותי. נעשה מתוקף החוק שהוחלט מראש, הוא מייצר משמעות חדשה שעשויה להישמע צורמת ומקוממת כשהיא נוצרת מתוך הטקסט הקנוני של ההמנון ונוצקת חזרה לתוכו. הוא ממשיך ואומר, זה גם יפה בעיניי, הקריאה של הספר כולו היא שילוב של שהות ושיבוש. פעולה שמכריחה לשהות לאורך זמן עם שיבוש ושהופכת את השיבוש לעובדת קיום, לשיקוף אולי של המציאות של קיבוץ הגלויות וריבוי הנרטיבים השבורים שהיא בעצם חיינו כאן. מה שנראה בהתחלה כשיבוש, אפשר עם הזמן להבין שהוא בעצם המציאות עצמה, שהיא התקלפה מאשליית הסדר וההרמוניה שההמנון מתוקף תפקידו מנסה להשליט.
לקראת הסוף הוא כותב שהשילוב בין שהות ארוכה לבין שיבוש מתמיד יוצר מערבולת מושגית שאם מסכימים לאתר לה, מקבלים הזדמנות נדירה לחשוב ולהתבונן מחדש על המציאות של חיינו כאן. להתבונן לשם שינוי, לא מבעד לרעיונות, דעות או פרוגרמות שאנחנו מסכימים או מתנגדים להם, אלא תוך עקיפה של כל אלה, דילוג אל מעבר להם, אל ליבתה המופשטת של המורכבות. וישנה גם העובדה שהספר הזה הוא יצירה מושגית, דבר כמעט שלא קיים בשירה העברית, והוא תובע הרחבה של האפשרויות שלנו כקוראי שירה, אל מעבר לגבולות המוכרים של הלירי. התרחבות שכאמור איננה פשוטה לביצוע, אבל שכרה וערכה הן עבור הקורא הספציפי, ואולי גם עבור השירה בכלל בצידה.
יכול להיות שדווקא כשמישהו כמו דוד זונשיין כותב על ספר כמו התקווה 69, סיום של ביקורת שהולך ככה, אני חושב על 69 הפעולות של בן-ארי בהתקווה 69, כעל אפשרות כזאת שנובעת מהעתיד, כאפשרות של עתיד שמייצר לנו שירה שעדיין לא מוכרת לנו מספיק. אולי, אני סתם, זה כבר פרשנות שלי של הביקורת, אולי בעצם הוא אומר לנו משהו גם על הציפייה שלו ממשוררים, לאתגר את הסמלים של המדינה שלו, להציע אפשרויות חדשות לסמלים עתידיים, או לכל הפחות להצביע על שרירותיות והראיות של הסמלים הנוכחיים. כמשהו שמסמל בשבילו אפשרות מדינית עתידית, שתהיה שונה מהמציאות הנוכחית. וזאת ציפייה מאוד גדולה מהמשוררים המסכנים, אבל יכול להיות שהם יותר חזקים ממה שנדמה.
אני מאוד מקווה שזה לא מה שמוביל את זון שיין, או אנשים אחרים שקראו את הספר הזה, זה לחשוב על אפשרות מדינית עתידית. אני חושבת שיש, מה שבעצם אלכס בן-ארי עושה, זה הזרה. אתה לוקח טקסט שאתה מכיר אותו, ובאופן שרירותי, שם לו מילים אחרות, אבל שרירותי, אבל עם חוק, וזה יוצר הזרה, וזה משחקי, זה משעשע, זה מצחיק. להתחיל לדבר עכשיו על אפשרות מדינית עתידית בהקשר הזה, בוא נגיד שאתה קצת מפריז בעיניי.
יכול להיות שאני מפריז, אבל...
וחבל, זאת אומרת, מבחינתי זה לא סתם הפרזה, זה פשוט להרוג את הדבר היפה והמשחקי שהוא עשה.
זה לא אני אמרתי, זה דוד סונשיין. אני שם את כל האחריות לעניין הזה עליו, אמנם זאת הייתה פרשנות שלי.
זה הפרשנות שלך לדוד זונשיין, סליחה.
נכון, נכון, זה לא אשמתו. לא, האמת היא שאני מסכים איתך, זה יש משהו משחקי נהדר בספר של אלכס בן-ארי. אני כן חושב, אבל שהעזרה הזאת מאפשרת להתייחס אולי יותר בכלילות לסמלים לאומיים, ודברים שנתפסים היום כהרי גורל ושאסור לגעת בהם ושהם מקודשים, הוא אומר, רגע, הנה תראו, אפשר קצת לשחק עם זה, אל תהיה
אפשר סתם לקוצים. לבחור מילים להמנון, זה עדיין יהיה בסדר.
בדיוק,
נכון?
בדיוק,
נכון.
בדיוק. כן. ואל תחשבו שאת המילים שבחרו בשבילכם להמנון שאתם כל כך מקדשים היום, עשו את זה כי חשבו שזה יימשך עכשיו, מעכשיו אל הנצח.
תשמע, אימבר היה שטיין, סך הכל... כתב טקסט, לא התכוון.
כפי שלמדנו מעודד קרמלי, ככה עושים זאת, אין ספק. אני חושב שאנחנו צריכים לסיים.
נכון.
אז נזכיר לכם לפני סיום, לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, ועוד שלל תכנים אחרים. אתם מוזמנים גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, תשלחו לנו הודעות אם אתם רוצים, ואולי נקריא אותן. נגיד תודה לעומר מנחם שליט ולכן עוז שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, נמשיך למרוד אולי קצת,